טוב, יאללה, אז אנחנו שבוע שעבר ציירנו על הלוח את ה... נגדיר את זה, המדינה היהודית העתידית, ההנהגה שלה, המבנה שלה, כשאמרנו שבמרכז יש את בית המקדש, ומסביבו יש מלך למעלה, נכון? אבל יש סנהדרין, יש נביא ויש שבט לוי, מעבירי התורה. בסדר, הסנהדרין לא עסוקים בללמד תורה, הם עסוקים בלפסוק על פי התורה. שבט לוי עסוקים בלהפיץ את התורה בעם ישראל. הנביא מביא את דבר השם. אמרנו שבשביל למנות מלך, מה צריך? סנהדרין ונביא. והסנהדרין שיפסקו לפי התורה שבעצם שבט לוי מפיץ אותה. כלומר, הכוח של המלך נובע ממקומה של התורה בעם ישראל, דרך שבט לוי, על פי הפסיקה של הסנהדרין שממנים, יישר כוח, שממנים את המלך, על פי הנביא שקיבל את ההוראה מהקדוש ברוך הוא. בסדר? מכאן שאלנו, טוב, אז מה נעשה היום? מה הבעיה היום?
אין לא זה ולא זה.
אין לא זה ולא זה, ובקושי יש זה. כן? זאת אומרת, אין לנו סנהדרין, אין לנו נביא, ובקושי יש לנו שבט לוי כלשהו. יש איזה כמה מכינות, ישיבות, יש איזה כמה מקומות שעוד לומדים בהם תורה. בסדר? רוב עם ישראל, לצערנו, לא פוגש את זה. גם אם הוא פוגש מילים של קודש במקצוע שנקרא תנ"ך, לצערנו הרב, רוב עם ישראל לומד את התנ"ך היום לא בגובה של תנ"ך, אלא בגובה של עיתון. בסדר? וממילא הם לא נפגשים, אפילו לא עם שבט לוי, לצורך העניין, במאויין הזה.
אה?
תשמע, הגיוני. איך שהם מלמדים אותו בבית ספר, בטח החילוני, זה מאוד הגיוני. יש לי חבר מהמילואים, שהוא מורה לתנך בבית ספר חילוני. מורכב מאוד. באמת מורכב מאוד. הוא כמובן מנסה להרים את זה קצת, אבל זה מורכב מאוד. אז מה אנחנו יכולים לעשות היום? אולי אפילו נעצים את השאלה, הרי בסוף יש לנו היום שלטון, נכון? במדינת ישראל יש שלטון. האם השלטון הזה הוא בדיוק כמו השלטון של אובמה או ביידן בארצות הברית מבחינתנו? כלומר, יהודי שחי בארצות הברית והצביע בהצבעה הלא דמוקרטית שקרתה שם לכאורה, במדינות מסוימות וכולי, עם כל מיני חוקים מסוימים שעברו לפני הבחירות כדי לאפשר כל מיני צ'יטים וכאלה, וביידן נבחר, בסדר? האם הוא מחויב לשמוע לדברי ביידן?
לא.
כן או לא?
לא.
האם יהודי ירא שמיים, שעכשיו בחוץ לארץ, בארצות הברית, יש דיני תעבורה, האם מותר לו להגיד, זה חוקים של גויים, אני עכשיו לא עושה את זה. למה? כי זה חוקים של גויים. חוקי תעבורה, חוקי מיסים, חוקי כל מיני דברים כאלה. יש לנו דין שנקרא דינה דמלכותא דינה. כלומר, ברגע שהמלכות קובעת משהו, גם אם זה מלכות של גויים, אולי אפילו אני אוסיף בסוגריים, לא נתעסק בזה היום, אולי דווקא מלכות של גויים, יש לה דין, לדינה דמלכותא. לכן גם אם המלך המעצבן הוא מתקופת הגמרא, שהיה לוקח מס, בסדר? אז מה הוא היה עושה? לוקח מס. האם היה מותר לי להעלים מס?
לא.
לא, למה? כי דינה דמלכותא, בסדר? לכן, ודאי שיהודי שחי בארצות הברית, יש תוקף לממשל בארצות הברית, ואני אחדד את זה אולי מכיוון אחר, הגויים נצטוו על מצוות דינים. זה אחת משבע מצוות בני נוח. מה זה מצוות דינים? לנהל מדינה. שיהיה משפט במדינה. על פי מה יהיה המשפט? שיחריעו. אני מדבר על גויים. ולכן, אם הם הכריעו, הדין של המלכות... הם מקיימים את המצוות משבע מצוות בני נוח של דינים, ולכן גם אתה, מוישה זוכמיר, שגר בארצות הברית, מחויב בדיניו של ביידן. בסדר? מובן? כן. אדם שעובר על החוק, באופן מהותי, לכאורה, הוא עבריין. מה זה עבריין? אחד שעבר...
עבריין
גם לתורה. נכון. אדם שאלים מס. בסדר? לצורך העניין, קנית בשחור. מה עשית? נו, זה עבירה? מי אמר שלפי התורה זה מותר? תשאל את הרב אבינר, הוא יגיד לך, זה אסור. יש חוק של התורה, חוק של המדינה, שנועד להציל אנשים. הרב אבינר, אני שמעתי את זה באוזניים שלי אפילו לפני הרבה שנים. לא נראה לי שהסברה השתנתה מלפני... זה הרבה שנים. 14-15 שנה כבר. לא נראה לי שהסברה השתנתה מאז, אבל כן.
אז יכול להיות גם אם יהיה חוק כזה, נגיד, שהוא מותר מהתורה, ואסור גם
מהתורה. אז עכשיו פה אנחנו נכנסים בעצם לשאלה, האם המדינה היום... הנה, ראיתם כאן. האם המדינה היום, התוקף שלה, של ההחלטות שלה, של ההכרעות שלה, זה כמו ביידן בארצות הברית? רק שבמקום ביידן גוי, יש לנו ביידן יהודי, שקוראים לו, לא משנה איך, כי זה לא באמת משנה. השאלה אם הוא בכלל יהודי, כן, יכול להיות שזה איזה בעל מפלגה של 5 מנדטים שגר באיזה מקום שהוא לא בדיוק כפר יהודי בינתיים, בעזרת השם יהיה בעתיד. בסדר? זה התוקף? כלומר, כאשר אני עכשיו חי במדינת ישראל, בעצם, איפה אני חי? אני חי במקום שבו הכללים שלי זה כללים כמו בארצות הברית. למה? כי אין לי מלך שמונה על ידי נביא וסנדרין, נכון? או שלמרות שהמלך, כביכול, לא יודע אם להגדיר אותו מלך, כן? אותו אחד שמנהיג את ה... מדינה עכשיו הוא לא מונה על ידי סנדרין, לא מונה על ידי נביא, אבל הוא כבר לא מלך כמו, או לא מנהיג כמו ביידן. הבנו? יש דין שנקרא דינה דמלכותא דינה. וזה אומר שאדם שגר במדינה מסוימת, הוא מחויב לשמוע לכללים של המדינה. מה הכוונה פוגע בתורה? אז ודאי שלא. ודאי שלא.
ואם רק קוראים לך לשים תמונה של פוטין בבית?
תגיד לי אתה. אם יש בזה איסור דאורייתא, יש מחלוקת, בסדר? יש כאלה שיגידו שאולי כן. אבל יכול להיות. אני בכוונה לא אומר שבוודאות אין. לא ביררתי את הסוגיה לגמרי, אני רק יודע שיש כאלה שאומרים שלשים תמונות של אנשים מנהיגים בבית, יכול להיות שיש בזה סרח של... עבודה זרה אולי אפילו, בסדר? יש כאלה שאומרים.
אבל הסימולה של הרבי וזה...
יש כאלה שיגידו שגם זה בעייתי, בסדר? האם זה דאורייתא דרבנן, האם זה לא ראוי, יש בזה הרבה דברים. יש כאלה אומרים לא ראוי בכלל לשים תמונות, גם של הילדים. בסדר? יש גם כאלה. אני אחזור לשאלה. האם מה שאנחנו מצייתים היום לחוקים, ושוב, אני חוזר, חייבים לציית לחוקים במדינת ישראל, שלא יהיה אבא מינה, בסדר? אמרתי את זה למצלמה, כולם יודעים, אף אחד לא יעשה לי הרב אסף נמבור, בסדר? אני מקווה, חבל לו על הכסף. אז אנחנו מצייתים לחוקים במדינת ישראל. השאלה היא, מכוח מה? האם זה, מה לעשות, אני גר במדינה, כמו שהגויים מצווים שיהיה לנו כללים במדינה כדי לחיות באחווה, גם במדינת ישראל, זה כל התוקף של המשמעות של השלטון? או שלא, שאנחנו כבר עסוקים במשהו אחר, עמוק יותר, גבוה יותר, אולי אפילו נקרא לו סוג של מלכות. אולי יש לזה גם נפקמינות, בסדר? זה השלב הבא בשיעורים הבאים, לא יודע אם בשיעור הבא או השיעור הבא, מה ההבדל בין הדברים. אבל בראש ובראשונה, אם התוקף הוא רק מדין 7 מצוות בני נוח, צריך להתנהל פה באיזשהו ארגון, אז ממילא, יש פה איזה גוף שמארגן את זה, קוראים לו מדינת ישראל, או שיש לנו משהו אחר לגמרי. אז אני רוצה שהיום אנחנו נראה את הרמב״ם. בסדר? זה מה שאנחנו רואים היום. שבוע הבא אנחנו נראה השלכות של הדבר הזה. נתחלק שמה. זה בעיקרון היה אמור להיות ככה. אבל המכונה עשתה וואנטה והוציאה את זה ככה, בסדר? אבל יש פה את הכל בפנים, אז הכל בסדר. כן.
כן.
שוב, לא כולם, יש אחרונים שחולקים על הרב אבינר, בסדר? נתתי דוגמה שאפילו זה יכול להיות שיש תוקף לזה שזה איסור, איסור כאילו, בסדר? כן.
כן. אבל אם יש חוק, אתה חי במדינה בארצות הברית, ויש חוק יום ראשון אל מסחר. ואתה סופר בראשון, חטאת על פי גם התורה, על פי המדינה
חטאת,
על פי
ארצות הברית חטאת, שאלה
על פי התורה.
בהנחה שזה אסור בחוק, בסדר? אז לכאורה, כן, אני, מה שאני מבין בדינא דמלכותא דינא, בכזית מוח שלי, מה שביררתי בסוגיה, לכאורה, כן. הסרח היחיד שאני אומר אולי לא, זה הסיבה שבגללה אין מסחר ביום ראשון, זה כבר עניין של עבודה זרה. אז אני לא יודע להגיד לך ספציפית הזה, האם זה, תבין, האם זה קשור לזה או לא, אני לא יודע להגיד לך, כי בפועל, כן מתנהלים שמה ביומיים חופשיים של שבת וראשון, כל היהודים. תבין? אז לכן אני, אבל אני אגיד, כן יש בית ספר יהודי של יום ראשון, נכון? יש בית ספר של יום ראשון, כאילו, ליהודים. לא יודע להגיד לך, באופן פשוט, לכאורה, הדינים של המדינה, כל מה שקשור לכלכלה, כספים, התנהלות חברתית, בבן אדם לחברו, שכנים והכל, אתה מחויב. בסדר? להריש אחרי 11 בלילה, זה לא רק בן אדם לחברו, זה גם בן אדם למדינתו. זוך העניין? בן אדם למקום. עברת על החוק. בסדר? זה ספציפית, שאלת השאלה, שהיא וואלה, מעניינת. גרמת לי לחשוב על הסוגיה הזאת, האם יש בזה שרח של, כאילו, אתה יודע, השתתפות בעבודה זרה, שאלה מעניינת. הנטייה שלי להגיד שלא, שאין בזה בעיה. אבל אולי, אני צריך לבדוק את זה. טוב, יפה, אז הרמב״ם בכמה מקומות בהלכות התייחס לסוגיית המלך. המקום המרכזי, כמובן הדבר הכי הכי פשוט וטבעי, המקור אולי ההלכתי הראשון המסודר שמדבר על הלכות מלך, זה הלכות מלכים לרמב״ם. בשולחן ערוך אנחנו יודעים שאין לנו דבר כזה. הרמב״ם כמובן גם קדם לשולחן ערוך, קרוב ל-600 שנה. 600 שנה? נדמה לי 600 שנה, 500-600 שנה. ובעצם הרמב״ם אומר כך, שלוש מצוות, אני בהלכות מלכים פרק א', הלכה א', התחלת הספר. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. למנות להם מלך, שנאמר, שום תשים עליך מלך, ולהכריע את זרעו של המלך, שנאמר, תמחה את זכר המלך, ולבנות בית הבחירה, שנאמר, לשכנות תדרשו, ובאת שמה. בסדר? כלומר, אתה צריך להגיע לבית המקדש. אז אנחנו רואים שמצווה עלינו למנות מלך. מתי שאנחנו נכנסים? לארץ. איפה היו הציוויים האלה? שלושת הציוויים האלה נאמרו בארץ? הם נאמרו עוד במדבר. רק הם נאמרו שכשתגיע לארץ, מה אתה צריך לעשות? א', ב', ג'. בסדר? יפה. הלכה ב' מדברת על הנושא של מי קודם למי, איזה מצווה קודמת לאיזה מצווה, בסדר? דילגתי עליה. הלכה ג' אומרת, אין מעמידין מלך בתחילה, אלא על פי בדין של 70 זקנים ועל פי נביא. כי יהושע, שמינה הוא משה רבנו ובדינו, וכשאול ודוד, שמינם שמואל הרמתי ובדינו. כלומר, רואים פה מפורש ברמב״ם, שבשביל למנות מלך מה צריך? סנהדרין ונביא. עכשיו, שנייה, כשנכנסנו לארץ מהמדבר, באמת איך נכנסנו? עם נביאים ועם 70 זקנים, נכון? ואנחנו רואים שבאמת יהושע, אחרי זה היה תקופה של שופטים שבאמת אף אחד מהם לא היה בדין של מלך על כל ישראל, הם היו שופטים לפי שבטים, נכון? היו כאלה שהיו אנשים, שכל עם ישראל, כמעט כל עם ישראל התאגד תחתם, אבל בסוף הם היו בגדר של מנהיג חלקי. הם גם, כל אחד גר במקום של השבט שלו, זה לא שהיה פה איזושהי ממלכה שהפכה להיות, אלא היה נגע כזאת של כל פעם מישהו אחר, היו תקופות שלא היו מנהיגים, הרי בין שופט לשופט לפעמים, היו גם כמה עשרות שנים שלא היה מנהיג בעצם. איש כל הישר בעיניו. בסדר?
מה עם הקונפליקטים הפנימיים?
מה זה?
היה גם מלחמות בין השופטים.
בתקופת השופטים. זה חלק מהמורכבות של התקופה הזאת, כשאין הנהגה אחת חזקה ויציבה, שכולם מקבלים אותה עליהם, נכון? אבל אנחנו, נכון? היום יש לנו, אנחנו חזרנו עם נביאים? לא. האם חזרנו עם סנהדרין? לא. לכאורה, כשאנחנו נכנסים לארץ ואין לנו את זה, אז מה אנחנו לא יכולים לעשות? למנות מלך.
מי אמר שהמלך זה ראש ממשלה שלנו?
יפה מאוד. לפי הרמב״ם הזה, לכאורה, מדינת ישראל היום לא יכולים להגדיר אותה בתור ממלכה, בתור מלכות ישראל. ממילא ראש הממשלה מהו? אולי במקרה הכי טוב הוא איזה סוג של שופט, כמו שהיה בשופטים שם, שהתארגלנו על מישהו שרק יסגור לנו את הפינה של השבע מצוות בני נוח של שיהיה סדר בעולם. כי אם לא, איש את ראו, חיים בלעו. בסדר? לכאורה, ראש הממשלה הוא בסך הכל איזשהו פלטפורמה כזאת של, אתה יודע, כמו ועד בית, רק של כל המדינה. אבל האם יש לו כוח של מלך? לכאורה, אומר הרמב״ם, מלך יכול לקבל את הכוח שלו רק מנביא וסנהדרין. מי רוצה להקשות לי על זה? נכון, אבל למה אני צריך להקשיב? כי אם אני לא אקשיב לוועד הבית, איש את ראהו, חיים בלעו. כלומר, זה חלק מה... זה לא מצווה בתרי"ג מצוות, אלא מה זה? זה צורך בסיסי אנושי, איך אני יודע? כי זה מופיע בשבע מצוות בני נוח, זה לא מופיע בתרי"ג מצוות. בתרי"ג מצוות, מה אמור להיות? מלך. מלך זה רק נביא וסנהדרין. אז מה יש לך עכשיו? ועד בית. זה מה שיש לך.
יש גם
את פרקי
אבות,
זה מתפעל
לשלמה של הנכות.
נכון. זה בדיוק זה. אתה אפילו צריך להתפלל שלא יהיה מרידות במלכות. למה? כי אם יהיה מרידה במלכות, יהיה פה כאוס. מה יקרה כשיהיה פה כאוס? הלאה בבעלה. אז עדיף שיהיה מלך. מה זה מלך? ועד בית. שידאג שיהיה פה ניקיון, ידאג שיהיה פה איזשהו מסחר מינימלי באיזשהם כללים מסוימים. אבל אין לזה תוקף של מלכות. אין לזה תוקף שעכשיו אני אומר, זה משהו שאני כביכול מתפלל אליו. רוצה בטובתו מבחינה אלוקית, בסדר, המלך הזה, מה אכפת לי מי הוא? אתה מבין? זה שמיים וארץ, כן.
בחנוכה,
אנחנו
חגגים את
נכון, אנחנו עושים חנוכה. על מה אנחנו עושים? רגע, אני אשאל אותך, אז חזרה מלכות לישראל לפי ה... היה נביא? עכשיו אתה מביא קושייה? אופה. מקשה לנו דן. לא מזמן, היה לנו חג, נכון? לא חג. היה לנו ימי שמחה. חג זה רק אם מקריבים קורבן חגיגה. זה רק בשלושת הרגלים. ככה גם ראש השנה, לא אומרים חג שמח. גם ביום כיפור, לא אומרים חג שמח. אבל סוכות, פסח ושבועות, אומרים חג שמח. חנוכה, למען השם! מה אומר הרמב״ם בעצמו? חזרה מלכות לישראל יתר על 2,000 שנה. סתירה ברמב״ם. אני אגיד לכם סוד, יש סתירה על הרמב״ם כבר מהפסוקים, בתנ״ך. איך אני יודע? זוכרים את דוד המלך? זוכרים את הבן שלו? איך קראו לו? שלמה המלך. איך אני יודע שהוא היה בן שלו? יש לו אותו של משפחה, נכון? זה דוד המלך, זה שלמה המלך, נכון? אבל מה קרה עם הבן של שלמה? הבן של שלמה המלך, מה קרה? רחבעם? מה קרה לרחבעם בתחילת דרכו, מה שנקרא?
הוא לא הקשיב
לסגנים. ומה הוא עשה?
לקח הרבה מיסים, ואז כעסו עליו.
כעסו עליו, כעסו עליו, כעסו עליו. ואז מה קרה? מי פיצל את המלכות? מי פיצל את המלכות? מי פיצל את המלכות? מי פיצל את המלכות?
הנביא, נכון, הוא לקח את המעיל של זה והוא קרב.
יש פה אחד שאומנם הוא לא יודע תנ"ך, אבל הוא בן אדם עם ראש על הכתפיים. מי פיצל את המלכות, אומר התנ"ך, כך. היה פה תנ"ך קודם, ראיתי אותו בעיניים שלי. הנה הוא, בדיוק, ראיתי אותו. איי, 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 אנחנו במלאכים. יפה. אומר הנביא במלאכים, ויהי בעת ההיא, וירובעם יצא מירושלים, וימצא אותו אחיה השילוני, הנביא בדרך, והוא מתכסה בסלמה החדשה, ושניהם לבדם בשדה. אופה. ויתפוס אחיה בסלמה החדשה אשר עליו, ויקראיה 12 קראים. חדשה, לא חרם, לא יכולת לחכות שנלבש איזה משהו כבר, זה, חדשה. ויאמר לירובעם, קח לך 10 קראים, ככרו אמר השם אלוקי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את 10 השבטים. השבט האחד יהיה לו, למען עבדי דוד, ולמען ירושלים, אשר בחרתי, ומכל שבטי ישראל. מי ימליך? נביא. נכון? איפה היו הסנהדרין? בואו נראה מה קרה ממש ב... מה זה? אחיה השילוני היה אחד הנביאים, כן.
לכל נביא יש סמכות?
אם השם אמר לו. אם השם לא אמר לו, אז אין לו סמכות. אתה יודע, הנביא שממציא דברים, מה שנקרא... אנחנו נעשה נתק בין חלקים מסוימים בגוף שלו. אבל אנחנו רואים בפרק י' ב' והיא כשמוע כל ישראל כשב ירובעם, אחרי שהסיפור עם רחבעם, עם האבי יסר אתכם בשוטים ואני אסר אתכם בעקרבים, וישלחו ויקראו אותו אל העדה וימליכו אותו על כל ישראל. לא היה אחרי ודוד, זולתי שבט יהודה לבדו. טוב, יהודה ובנימין. מה כתוב פה? מי ימליך אותו? אומר הרמב״ם בהלכות מלאכים בהמשך הפרק סעיף ח' הלכה ח' במקור 2, נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה ונלחם מלחמות השם, הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו, אף על פי שעיקר המלכות לדוד ויהיה מבניו מלך. וזה מה שאמר הנביא לירובעם, שבט אחד אני אשאיר, כדי שישאר כל הזמן מלכות בדוד. אבל אתה הולך להיות המלך, שהרי אחיה השילוני עמיד ירובעם ואמר לו, והם שמעו תשמע את כל אשר צווה, כבר בניתי לך בית נאמן, כאשר בניתי לדוד. אם אתה תלך בדרכי, וואלק, הממלכה תישאר אצלך לעולמי עד, כמו אצל דוד. ואמר לו אחיה, ולבנו אתן שבט אחד, למען יהיה ניר לדוד עבדי, כל הימים לפני בירושלים. יש יכולת למלך להיות מלך על ידי נביא לכאורה בלבד. בסדר? ראיה לכאורה, נכון? אלא מה נעשה? שיש רמב״ם אחר שאומר אחרת. תראו את הרמב״ם בהלכות סנהדרין, מקור 3. אין מעמידין מלך, אלא על פי בדין של 71. מה תעשה עם אחיה השילוני? לא היה בית דין. איך אתה אומר לי בית דין? הרי צריך נביא, נכון? אז מה הרמב״ם, אתה עכשיו זורק לי פה כל מיני... בהלכה הזאת, אתה אומר ככה. בהלכה הזאת, קמת על צד שמאל, אתה אומר... חס ושלום, כן, אבל כאילו בשביל לצייר את השאלה. בתחילת הספר של הלכות מלאכים אמרת, צריך נביא, צריך סנהדרין, נכון? מה אתה בא עכשיו ואומר? צריך נביא, נכון? זה מה שאמר קודם. מה אחרי זה אמרת שצריך? רק סנהדרין, אז לא הבנתי. צריך רק סנהדרין? מספיק רק נביא? צריך גם וגם? מה קורה פה?
אולי כל אחד מדבר על תקופות שונות, אולי אחד מדבר על...
זה הכל הרמב״ם, כן? זה אותו אחד. רק מה הוא אומר בעצם? מה אתה מתכוון?
זה מה שהתכוונתי, שאת החלק מההלכות הוא תיקן לפני ש... יחזור הנבואה לישראל, ואת החלק השני הוא תיקן אחרי שכבר תבוא נבואה לישראל, ואז אי אפשר לפעול על פי התורה כמו שצריך.
או, רק מה נעשה? שהיום אין לנו לא סנהדרין, נכון? ולא נביא. אז גם הרמב״ם, נגיד שאיך שהוא נסדר את זה, שהוא אומר, בסדר, אפשר לפעמים ככה, לפעמים ככה, עדיין אנחנו היום,
בלי מלך.
בלי מלך. למה? אין לנו לא נביא, ולא סנהדרין. אז עוד פעם, חזרנו לוועד בית. אז למה אנחנו חוגגים יום עצמאות? למען השם? טוב, אולי גם ועד בית, זה דבר שראוי לחגוג אותו. אבל לכאורה, האמת היא שיש סרטון של הרב עובדיה לפני איזה 15 שנה, שהוא מסביר למה חוגגים ביום העצמאות. אני אגלה לך סוד, יום העצמאות חוגגים יותר דומה מחילה לפורים, לפי שיטתו. כי הוא אומר, הסיבה שחוגגים יום העצמאות זה שלמרות שהכרזנו על המדינה, נשארנו בחיים. הניסים הגדולים שקרו פה בשנתיים האלה של, למניינם, כן, 1947 עד 1949 בשביטת הנשק ברודוס, זה לא יאומן. לא יאומן, לא נתפס בכלל. מי שקצת לומד את ההיסטוריה של הקרבות, מבין איזה הזיה מוחלטת הייתה פה. ניסי ניסים. באמת, לא מובן בכלל. ההודעה על עצם זה שמדינת ישראל נשארה בחיים, ולא רק זה שהיא נשארה בחיים, עוד היא הצליחה להגדיל את השטח שלה ביחס לשטח שכביכול ניתן לה בכ"ט בנובמבר בהכרזת האום, בסדר? שכידוע זה פחות מ-25% ממה שהובטח לנו ב-1917 למניינם בהצהרת בלפור, בסדר? לכן כל הסיפור הזה של המשפט הבינלאומי וכו', המסמך האחרון הקביל שהתקבל על ידי הנוגעים בדבר עד היום, המסמך הקביל היחיד, זה הצהרת בלפור. באופן בלתי חוקי, אנגליה נתנה למלך חוסיין את הממלכה האשמית, שהיא בעצם כמעט 3/4 מהבית הלאומי של מדינת ישראל על פי החוק הבינלאומי האמיתי. באופן בלתי חוקי היא עקרה את התוכן של החלק הזה, נתנה אותו במקום ליהודים, לערבים. ובתוך ה-25% שנשאר, אותו חילקו בערך חצי-חצי. מדינת ישראל לא רק שהיא הצליחה לשרוד, היא הצליחה לנצח. כבשנו את כל הנגב, כבשנו את הגליל, אזור חיפה. כל המקומות האלה היו אמורים להיות ערבים. אז נכון, לא כבשנו את יהודה ושומרון, לא הצלחנו לכפוש את עזה, לא הצלחנו לכפוש... דרך אגב, עד התקופה הזאת בערך היה התיישבות יהודית בעזה. כאילו, התיישבות היהודית בעזה לא התחילה בגוש קטיף. היה עוד לפני קום המדינה, היה שם התיישבות. ועל זה אמר העובדיה, אומרים הלל. אז יש לי תירוץ. רגע, אז יש לי תירוץ. אני יכול להגיד הלל, גם אם מה שיש לי פה זה ועד בית. למה? כי באותה מידה גם היה יכול להיות שלא יהיה פה בכלל כלום. בסדר? אז יש לי תירוץ בשבילך. רק מה אנחנו אומרים כל הזמן כשאנחנו מדברים על יום העצמאות? אנחנו משווים אותו לפורים? למה אנחנו משווים אותו? לחנוכה. נכון? חזרה מלכות לישראל יותר על 2,000 שנה. לכן אנחנו גם אומרים, הלל שלם כמו בחנוכה. בסדר? מה, עוד היום בנוף יעמוד, נופף ידו, זה בתור הפטרה כאילו, כן. זה המנגל, זה המקור למנגל, לנופף ידו. אבל באמת, אז מה יש לנו פה? לכאורה, רמב״ם לא עזר לנו עד עכשיו, נכון? אז בואו נראה עוד מקור אחד ברמב״ם, שהוא יפתח לנו פתח אמיתי למבט שלנו על מדינת ישראל היום. בסדר? אומר הרמב״ם, זה מצחיק, כן? כאילו, כביכול. בהלכות גזלה ואבדה. אתה חושב את עצמך למען השם, מה הקשר? אבל בואו נראה. פרק ה' עסוק במה מותר למלך לעשות, ומה אסור למלך לעשות, מה נפקמינה, אם אתה עכשיו קונה או מוכר או לוקח או עושה משהו בשביל המלך. אומר הרמב״ם כך, בהלכה י"ח, במה דברים אמורים כל הדינים שאמרנו לך, על שדות שהמלך לקח, ועל עבדים שהמלך לקח, ועל חמורים שהמלך לקח, ועל נשים שהמלך לקח לעבודות, וכל מיני דברים כאלה. שעל דברים מסוימים אמרנו לך שאין לך שום בעיה לעשות אותם, כי זה לא גזל, כי זה המשפט של המלך. ויש דברים מסוימים שאסור למלך לעשות, אז אם אתה עושה אותם, אתה גזלן, כן, שליח את דבר עבירה. בסדר, זה כל הפרק. סעיף אחרון בפרק, הלכה האחרונה בפרק, אומר הרמב״ם כך, במה דברים אמורים? במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות. מה הכוונה שמטבעו יוצא באותן הארצות? כידוע לכם פעם, כל מלך מה היה עושה? מוציא מטבע שלו, חותמת עם הדמות שלו. עם השם שכתוב, אם זה לא היה הדמות שלו בעבר, אז היה כתוב שנה זו וזו למלכות מוישה זוכמיר. בסדר? ועכשיו, המטבע הזה, אומר הרמב״ם, זה עכשיו המדד, האם יש למלך הזה דין של מלך, ואז כל מה שהוא מצווה עליך שנכנס בפרשת המלך, כמו ששמואל אומר לעם, אתם רוצים מלך? אתם יודעים מה המלך עושה? המלך ייקח עבדים, המלך ייקח שדות, המלך ייקח הכל. הוא יכול לעשות הכל ומותר לו, לצורך הממלכה, כן? לעצמו, אסור. לצורך הממלכה, מותר. זה ההלכות שהרמב״ם מדבר עליהן. הוא אומר, אם זה לעצמו סתם, הוא החליט שהבן אדם הזה לא בא לו בטוב והוא לוקח, לך אסור לקחת מהבן אדם. אבל אם הוא קבע כלל שמי שלא משלם מס על קרקע, המלך לוקח לו את הקרקע, מותר למלך לקחת, אם הוא לא שילם. ואז אם המלך אתה מקבל ממנו את הקרקע שהוא לקח מיינקה ליאור קפץ, הקרקע הזאת הופכת להיות שלך. אבל זה שלו והמלך... נכון, למלך מותר לקחת. אבל אם סתם יינקה ליאור קפץ היה מעצבן, ועשה ננה למלך, אבל לא בנדיד מורד במלכות, אלא סתם, לא בא לו בעין. ולקח ממנו, כשאתה תקבל את הקרקע, המלך לא לקח ברשות, הוא גם לא יכול להעביר אליך. כל זה טוב ויפה ההלכות האלה של המלך. דווקא כשמה? במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות. שרסכימו עליו בני אותה הארץ, ושמחה דעתן שהוא אדוניהם והם לא עבדים. אבל אם... אין מטבעו יוצא, הרי הוא כגזלן בעל זרוע. אני אוסיף לכם את השורה האחרונה, הוא כמו חבורת ליסטים המזוינים, שאין דיניהן דין, וכן מלך זה וכל עבדיו, כגזלן לכל דבר. כלומר, מה אנחנו רואים פה? שמי נותן את התוקף למלך?
האזרחים.
העם. אם העם לא נותן את התוקף למלך, לא יעזור בית דין. סנהדרין, כן? לא יעזור סנהדרין, לא יעזור נביא, לא יעזור כלום. כי מי נותן את התוקף בסוף למלך? עכשיו תישבו לי את כל הרמב״מים. האם רחבעם היה מלך או לא היה מלך? רחבעם היה מלך או לא היה מלך? אבל הוא הבן של שלמה, והוא הממשיך שלו על פי מה שהנביא אומר לשלמה, וזה על פי מה שהנביא אומר לירובעם, הוא מלך. רק מה? רק על מי שקיבל אותו. שמעתם? כלומר, הנביא יכול למנות מישהו למלך, אבל אם העם לא יקבל אותו, הוא לא יהיה מלך.
ואם העם לא יקבל אותו, אז אולי הם לא חברים מהעם.
יש מצב ש... הרב עושה בעצם, בעצם אפשר להתיר בסטחות מה שאתה רוצה בכזאת אם כך. אתה יכול להגיד, אני לא מקבל את הממשלה הזאת. הנה, עכשיו אני אבוא באדום, לא יש לי מיסים, אני לא מקבל אותה.
או, זאת השאלה שאנחנו נצטרך בעצם לשאול את עצמנו.
לא, אבל הוא לא מלך בגלל שרוב העם...
אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו. טוב, אתה יודע מה, קפצנו כאילו עוד שלב, אני רוצה להסביר היום, בסדר? מזה אנחנו נסיים היום, בעזרת השם בשיעור הבא, זה יהיה הפתח. לכן אמרתי שאנחנו פותחים עכשיו פה פתח בעצם מאוד רחב. ובעזרת השם אני מקווה שעד כמה שיותר מוקדם, אנחנו נסיים את המהלך הזה ונבין באמת את המעמד שלנו היום כאזרחים במדינת ישראל, מה חובה עלינו ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשנות דברים לפי מה שדיברנו קודם, שיהיה יותר קרוב למה שדיברנו קודם. אבל בראש ובראשונה אנחנו מבינים עכשיו שלעם יש יכולת להכיל על המנהיג את דיני מלך. בלי נביא ובלי סנהדרין. בהכרח. כי גם הנביא וגם הסנהדרין, זה לא יעזור שהם ימנו אותו, אם העם לא יקבל אותו, אם העם לא ישתמש במטבע שלו, אם העם לא, יקבל את הסמכות. כלומר, כל כוחו של המלך כמלך ישראל, הוא רק על ידי העם. אומר הרמב״ם, בואו עכשיו נחדד ונראה את השלבים ברמב״ם. אומר הרמב״ם בהלכה הראשונה, בהלכה ג', כי במקור הראשון בהלכה ג', אין מעמידין מלך בתחילה. כלומר, ודאי שלכתחילה מלך ישראל ממונה על ידי מי? נביא וסנהדרין. עכשיו ברור שכשהנביא והסנהדרין ימנו מלך, כנראה שמה שיקרה בעם ישראל זה שהם יקבלו את זה. איפה יתחילו הבעיות שעם ישראל אולי לא יקבל? כשלא בהכרח שניהם ימנו את המלך. איפה מצאנו את זה? כבר מצאנו את זה בעצם אצל... האמת היא שכבר לפני. דוד, זוכרים את דוד? מי משך את דוד? שמואל, נביא. האם העם קיבל אותו בהתחלה? שבע שנים אחרי ששאול מת, איפה הוא עוד מולך?
ביהודה.
רק ביהודה. רק אחרי שבע שנים העם מקבל אותו, ורק אז הוא עובר לאן? לירושלים. עד אז איפה הוא מולך? חברון. שכם זה של מלכות ישראל אחר כך. בחברון. עד שהעם לא קיבל אותו, מאוד נחמד ששמואל משך אותו. זה נכון שזה פגע במלכות של שאול, שרוח השם שרה משאול. אבל באופן אמיתי, עד שהעם לא קיבל אותו, הוא לא היה מלך על... היה לו פוטנציאל מלכות? תשובה?
כן.
אבל עד שהעם לא ממליך אותו, הוא לא מלך. אבל הנביא אמר לו! בסוף מי שם שורה תחתונה, את הגושפנקה, שאתה המלך? העם. הכוח של העם לבחור את המנהיג ולתת לו מעמד של מלך, כבר אצל דוד אנחנו רואים את זה, באופן הרבה יותר מובהק אנחנו רואים את זה אצל רחבעם וירובעם, שהעם פשוט הולך אחרי ירובעם. ומה אומר לרחבעם? ננה בננה. לא רוצים אותך כמו בתור מלך. טוב, שבט יהודה אומר, אנחנו כן נשארים איתך. אבל זהו. אז הוא המלך של מי שקיבל אותו עליו, והוא המלך של מי שקיבל אותו עליו. ואומר לו הנביא, אם אתה תלך בדרך השם, אתה תהיה מלך בדיוק כמו דוד. מלכות מלאה. עם כל הסמכויות, עם כל העתיד. מי הכריע את הדבר הזה? העם. העם קיים. עכשיו בעצם השאלה שלנו היא, האם זה שהעם בחר את ירובעם ואת דוד ושאול, שגם היה שני שלבים, אתם זוכרים גם בשאול בעצם היו שני שלבים, נכון? רק אחרי שהוא ניצח פעם אחת את פלישתים, רק אז העם ממש המליך אותו, כולם, ולא רק שבט בנימין. האם העם לבד גם יכול? מה מצאנו עד עכשיו? מה שמצאנו עד עכשיו זה מלך על פי נביא שהעם קיבל, מלך על פי סנהדרין לבד, אבל אמרנו גם שהעם צריך לקבל, נכון? או משהו עתידי שבתחילה, מה נעשה את זה על ידי נביא וסנהדרין? היום מה יש לנו? רק עם. האם לעם בלבד יש גם יכולת כזאת למנות את המלך למלך? או שזה מוגבל עדיין? אם אין לנו נביא סלש סנהדרין, אז בעצם אנחנו עדיין צריכים לחכות שיהיה לנו אחד מהם בשביל שנוכל באמת להכיל את ההגדרה של מדינת ישראל כמלכות, וממילא את העומד בראשה. כן.
אבל חזרנו לדמוקרטיה, שדיברנו
בשביל
שאין קשר
בשביל השני. בהנחה שאנחנו, אתה יודע מה, אני אנסה לצמצץ את זה במשפט אחד. זה לא השיעור הבא, אולי הבא הבא, אולי הבא הבא אחריו, בסדר? חזרה לדמוקרטיה, בסדר? אבל אני חושב שמה ההבדל בין קבלת העם את המלך לבין הדמוקרטיה? יש הבדל מהותי. השאלה היא בעצם כמו משאל עם, בסדר? ניקח את המשאל עם על הברקזיט. ראש הממשלה בא ואמר, אני הבאתי ברקזיט. הסכם כלשהו לעזיבה של האיחוד האירופי. נכון? ג'ונסון שם, שם, שם. העם יכול להחליט האם הוא מקבל את זה או לא מקבל את זה. מבין? הנביא בא ואומר, הנה המלך שלכם. איפה הדמוקרטיה כאילו בא? היא באה ואומרת, האם אני מקבל אותו עליי או לא מקבל אותו עליי? האם יש מקום ל... נגיד את זה, בחירות מרובות משתתפים? לא, יש פה, האם אני מקבל את מה שהנביא רוצה להטיל עליי, מה שהסנהדרין רוצים להטיל עליי, או לא? זה קצת אחר, בסדר? זה קצת אחר. זה לא, ודאי לא הדמוקרטיה הרב-מפלגתית שקורית במדינת ישראל. בסדר? כן. אני חושב שחלק מה... אני אגיד יותר מזה, לא ברור לי בכלל שעם ישראל, כשהם עזבו את רחבם לירובם מהפסוקים, הם ידעו בכלל שאחיה השילוני המליך את ירובם. אתה שואל שאלה מעניינת, לכאורה. אבל בפסוקים לא כתוב שעם ישראל ידע. אלא מה? היה ירובעם, פגש אותו אחיה, סגר איתו את הסיפור שהוא יהיה מלך, נכון? אחרי זה מגיע רחבעם לשכם בשביל להמליך אותו, הוא מתלבט בימים האלה מה לעשות, שלושה ימים, כן, כן להטיל גזרות, לא להטיל גזרות, להמשיך את אבא שלו, להקל, מתייעץ עם הזקנים, מתייעץ עם הצעירים, שלושה ימים מתבחבש עם עצמו, ואז בא לעם ואומר להם, אבי יישא אתכם בשוטים, אני אעשה אתכם בעקרבים. מה אמרו לו כולם? לחפש את החברים שלך, נכון? ומגיע ירובעם, ואומרים לו, יאללה ירובעם, אנחנו רוצים אותך כמלך, כי הוא היה אופוזיציה. הם לא בהכרח ידעו את ההמלכה של ירובעם על ידי אחיה. לפחות זה לא כתוב שהם ידעו שהוא, האופוזיציה הזאת צמחה מההמלכה, דרך, מהמשיכה, זה לא בדיוק משיכה, אלא ההמלכה של הנביא. זה ניסוי צופרים, ניסוי. לא עדכנו אתכם. 5 ו-5. אה?
כן.
אז אשתי לדוגמה נעשה עם הילדים. מי שלא הבין בסרטון, יש לנו עכשיו הזקה באמצע השיעור, הזקה שהיא ניסוי צופרים. אז אנחנו לא הולכים לשום מקום, כי זה ניסוי צופרים. כן. אז הם לא בהכרח... הם לא בהכרח יודעים, אתה מבין? גם דוד המלך, אף אחד לא ידע על זה. באמת? אף אחד לא ידע שהוא מלך בהתחלה. אפילו... הוא לא אמר לאף אחד. אתה שומע, רבנו? אתה שומע, גם דוד המלך, אף אחד לא ידע שהוא מלך. אחרי זה קיבלו אותו למלך. בסדר? זה לא בא מכוח הנביא, אלא אנחנו יודעים שהנביא משך אותו, והוא היה ראוי למלך. זה מסופר לנו. העם לא בהכרח אז ידע את זה. בסדר? אז הנקודה הזאת, שוב, אנחנו צריכים, אנחנו, א', נפתח לנו פתח, בסדר? דבר ראשון אנחנו רואים שיש דבר כזה, כוח לעם, לקבוע מי המנהיג שלו, והמנהיג הזה יקבל את המעמד של מלך. רק השאלה שלנו היא, האם כל, נגדיר את זה, חברה בעם ישראל, כלומר, כל דור ודור, לא משנה איפה הוא נמצא ולמה הוא נמצא ומה התנאים שלו ומה המחשבות שלו וכו' וכו', שהוא יקבל על עצמו מנהיג כלשהו, הוא בהכרח יקבל את ההגדרה שלו כמלך. או שזה מוגבל למצב שבו יש נביא ועם מקבל אותו, יש סנהדרין ועם מקבל אותו, ומזה אנחנו נוכל להגיע לשאלה, אז בעצם, אם זה תלוי בי, מה אני יכול לעשות? להגיד, חפש את החברים שלך, נכון? ולכאורה, למה לא? אני אשים סוגריים, יכול להיות שזה בדיוק מה שאנחנו אומרים לעשות. כל 4 שנים, סלש חצי שנה, סלש 3 חודשים, סלש לא יודע כמה זמן, שנקרא בחירות. מה אתה עושה בבחירות בעצם? אם היה מלך שאתה טוב, שהיה לך טוב, מה אתה עושה? אחרי משהו. אם היה מלך שלא היה טוב, כמו המשחק אינטיפאדה, נכון? היה טוב, אתה נשאר עם השר ביטחון, לא היה טוב. מחליפים חזר הביטחון. בסדר? אז בעזרת השם אנחנו נמשיך לעסוק בסוגיה הזאת. אני שב וחוזר ומדגיש שאף אחד לא זה. אנחנו מחויבים למדינת ישראל וחוקיה. אסור להעלים מס, אסור לנסוע במהירות מופרזת, אסור לגנוב. בסדר? אסור לעבור באור אדום. יאללה חבר'ה, בהצלחה.